אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת יעקב אשר, יהדות התורה. שלום.
שלום רב.
אני רוצה להביע את תודתי על זה שהסכמת להגיע לכאן בימים כל כך טרופים וקשים, ואתה לא מרבה להתראיין, ותודה.
תודה לך, לעונג תמיד להיות כאן.
תראה, יש לי המון מה לשאול אותך. אני רוצה ברשותך להתרכז בנושאים שהם נושאי הליבה שבהם אתה מטפל, שזה הצעות חוק. אתה סיין הצעות החוק בכנסת. אתה יודע את זה או שאתה לא יודע?
במושב הזה, כן.
במושב הזה, כן.
הצלחתי באמת.
הצליחו להעביר לך את המסר הזה שאתה סיין?
כן, אתה יודע, יש לך עוזרים, ואתה יודע, וגם זה כבר הפך להיות חלק מהפולקלור במליאה, הוא יעקב אשר עולה עוד פעם, ברוך השם, הרבה מאוד חוקים שהתקדמו, הן לחקיקה
הן ראשונה, והן שנייה ושלישית.
טרומית ראשונה,
ושנייה
ושלישית באופן יחסי גבוה, אבל זאת העבודה שלנו, שם אנחנו נמצאים, זה המקום.
טוב, אפשר להגיד זה לא כמה חברים שלך.
מעבר לכך שהוועדה שאני מופקד עליה, אני מטפלת גם בחוק ההסדרים ובחוקים שמגיעים, ותוך כדי זה אנחנו מטיבים בדברים שקורים. אם מגיע למשל הצעת חוק מסוימת שמדברת על משהו מסוים, ובאותה הצעת חוק יש אפשרות להיטיב בדברים מסוימים, או לתקן עוולות שהיו בחקיקה, אז כבר החוק פתוח, נמצא על שולחן הניתוחים של הוועדה, זה הזמן לבוא ולתקן, ועשינו כמה דברים כאלה, ונרחיב בהמשך.
או, יש לי כל כך הרבה מה לשאול אותך על החוק שלך, אבל לפני זה ברשותך, תראה, על סדר יום נמצא ויכוח קשה מאוד, שמפלג את העם. הנושא הראשון, יש עוד כמה נושאים, שעבר בשנייה ושלישית, צמצום עילת הסבירות. מה דעתך על הנושא הזה?
תראה, אני אומר, כל הנושא באופן כולל, כל הנושא הזה של הרפורמה המשפטית, יש כאלה שקוראים לזה מהפכה המשפטית וכולי, אנחנו לא, זה לא האג'נדה שלנו, הנושא המהפכה המשפטית. אנחנו לא חושבים שגם אם יהיה שינויים כאלה ואחרים בבית המשפט, בהרכב השופטים כאלה או אחרים, אף פעם לא יישבו שם כנראה הסנדרין, ולא יישבו זה, ותמיד יהיה חיכוכים כאלה ואחרים. יש אבל דבר שהוא כלל ציבורי, ואנחנו מרגישים אותו, אנחנו מתייחסים יותר ברמה הפרקטית. ברמה הפרקטית אנחנו באים ואומרים, יש דברים שלא יכול להיות שהשקפת עולם של אנשים מסוימת תפרש חקיקה. ואלה הדברים ש... תיקח את הדבר שתמיד בורחים ממנו, אבל הוא הדבר שנמצא על השולחן, אחד הדברים לפחות, בכל מה שנקרא בקונפליקט הזה של, יש כאלה קוראים לזה דת ומדינה, אני קורא לזה יהודית ודמוקרטית, בגלל שזה בסופו של דבר גם מדינה יהודית, וגרים פה אנשים שונים, אנשים שונים, הוא מפרש את הדמוקרטית כמו שהוא רוצה, הוא מפרש את היהודית כמו שהוא רוצה, ועכשיו הוא רוצה שאני יסכים איתו בפרשנות שלו. וכאן הקונפליקטים, אנחנו באים לזה מהרמה הפרקטית, לא ברמה של ההפיכה, אנחנו לא מאמינים בהפיכות, אנחנו מאמינים בהשיבה שופטייך כבראשונה, ויצאך כבתחילה. לא מפה תבוא הישועה, אבל כך למשל נושא כזה של עילת הסבירות. בהיגיון, בלי קשר אם אני דתי או חרדי, או זה, תיקח את הנושא הזה. יש פה היגיון שבא ואומר, לא יכול להיות שסבירות תיבחן, אם אתה צריך לבחון, אם נלקחו שיקולים, אם נעשתה עבודה נכונה, האם המכרזים היו נכונים, האם החלטת הממשלה הייתה על בסיס של בדיקה וכו', זה אתה יכול לבדוק בדיקה אובייקטיבית כזו או אחרת. אבל לבוא ולהיכנס על סביר או לא סביר, למה
סביר בעיני המחוקקים או לא סביר בעיני השופטים?
יותר סביר מאשר בעיני אחרים.
כי הם מפרשים את זה לפי כללים משפטיים.
לא, לא, זה בדיוק הנקודה. אם זה כללים משפטיים זה משהו אחר. אבל זה לא כללים משפטיים.
אז מה זה?
זה סבירות. האם זה דבר סביר שנעשה כך וכך.
אתה אומר, הסבירות
של... זה השקפת עולם, אנשים באים עם השקפת עולם.
אתה אומר, הסבירות של השופט לא בהכרח טובה יותר משלי.
עכשיו, אם אני מנסה לחבר לך את כל הפאזל של אלה שרוצים את הרפורמה המשפטית, תחבר לזה שגם, זה הסוד הכי גלוי, שגם בית המשפט הוא די הומוגני מבחינת הדעות שלו, די אפשר לומר, בעבר זה היה רק הומוגני, אז גם מבחר הדעות שנמצאים שם זה. עכשיו, יבוא כזה עניין של סבירות, אז אחד יגיד, מה פתאום זה לא סביר? והשני יכול להגיד שזה כן סביר, נכון? אבל ברור שבסופו של דבר, עם רוב השופטים, ורוב האנשים שבאים, באים עם השקפת עולם מסוימת, עם הסתכלות שלהם איך, מה, איך צריך לראות דברים, עם כל הכבוד, לצורך העניין הזה יש מקצוע שנקרא פוליטיקה. אוהבים להגיד את זה בצורה לא יפה, פוליטיקאי, אבל בסוף פוליטיקה זה האיש שאמור לקחת את רצון העם שבחר בו, ולהביא את זה לידי ביטוי בחקיקה, ובעשייה, ולעשות את הדברים. עכשיו, ברמה הפרקטית, זה באמת הרבה פעמים מפריע, ההתערבויות הללו. עכשיו, זה לא רק זה, זה גם מקרין, זה, הסבירות התחילה אצל שופטים, היום היא יורדת בעצם לכל משרד ממשלתי שיושב שם יועץ משפטי, ואגב יש יועצים משפטיים מצוינים, אבל האווירה היא כאילו יועץ משפטי, אתה יודע, אני תמיד אומר את זה, ויש לי מערכת מצוינת, גם מול משרד המשפטים ויועצים משפטיים של הוועדה שלי בוודאי, אבל תמיד שמגיע איזשהו משהו, איזשהו חקיקה או משהו לשולחן, ואני עושה את ההכנה לפני הוועדה, ואני מרים טלפון למשרד המשפטים, לצוות חקיקה, וזה תמיד מתחיל השיחה, יש קשיים משפטיים. עכשיו, היה פעם נציג של האוצר, שהתחלנו לדבר על משהו שהיה אמור להוציא קצת כסף לדברים טובים בשביל כלל אזרחי מדינת ישראל, אז הוא אמר יש קשיים, אבל קשיים זה רק משרד המשפטים יכול להגיד. אתם יכולים להגיד שלכם יש את התירוצים האחרים. ההסתכלות היום היא כל הזמן לחפש את הקשיים.
אתה יודע, אני אספר לך משהו.
לא לחפש את זה, ועכשיו בסוף אתה מנהל מדינה. אתה מנהל מדינה, אתה מנהל משרדים. יש המון המון שיפוטיזציה ביום יום. עכשיו, תמיד צריך לשמוע אותם. צריך לשמוע את היועצים המשפטיים.
אבל להחליט, צריכים... בהתאם לסביר שאתה רואה.
והם צריכים...
כי אתה יושב ראש הוועדה,
והם
גם
לא צריכים לנתב לך את המסלול הנכון עם הקשיים
תראה,
המשפטיים.
תראה, אני רוצה לספר לך משהו. אמת, כל בילה שאני אספר לך כך היה. יום אחד הגיע נושא מסוים לשר הפנים. שר הפנים היה אלי ישי. משהו שאין בו איזה סממן של אי חוקיות חלילה או משהו כזה. והיועצת המשפטית אמרה, החקיקה הזאת לא סבירה. זה אפילו לא היה חקיקה, אלא תקנות לחקיקה. זה לא סביר. שואל אותה השר אלי ישי, ואני ישבתי בישיבה, תסבירי לי מה לא סביר. ככה, לא סביר. זה הרבה לפני שדובר על עילת הסבירות.
אני אומר, זה משרשר, לא זה לא סביר, רק בבית המשפט,
נכון?
זה משרשר לתוך
מסביר לא סביר המשלה. בעיניי שצריך לעשות חקיקה כזאת וכזאת. אז הוא שואל אותה, תגידי, אני עובר על החוק? לא. האם יש איזה משהו שמישהו יכול לומר שזה פוגע בו?
אני אתן לך דוגמה.
התשובה היא לא, רגע, רגע, אוקיי. תן לי את הפואנטה. ואז הוא אומרת לו, אני אגיד לך אדוני השר, אתה יכול לשאול את אלי אישה שהיה השר, אני אגיד לך משהו, אדוני השר, אני באופן אישי חושבת שזה לא ראוי. אז הוא אמר, אוקיי, הבנתי, זה עובר. אתה יודע מה היא עשתה? התקנות עברו. היא לא העבירה את זה למשרד המשפטים, בחתימה. כדי שזה יופיע בתקנות. זאת אומרת, היא עשתה לא? מעשה חמור מאוד. ומתי הוא גילה את זה? והוא סיפר לי את זה. הוא גילה את זה שבוע, שבועיים, לפני שתמה כהונתו כשר, ואז הוא מהר העביר את זה וזה עבר. אני נותן לך דוגמה שלפעמים יועצים משפטיים יושבים בוועדות, ומשום מה חושבים שהם המחוקק.
אז אני אתן לך עוד דוגמה, לא. עוד דוגמה אחת. יש את פרויקט המיגוניות שעושים
כן.
באזור
כן,
עוטף עזה.
כן.
היה שבע שנים שהיה צו בתוקף שאפשר לשים את זה.
הקמת מגוניות, כן.
במסגרת, גם מעבר לחוק תכנון ובנייה.
נכון.
להחלטה.
כן.
אנחנו היינו באמצע דיונים בחוק ההסדרים, שהרבה מאוד דברים של תכנון ובנייה היו על השולחן. ואז נאמר לי, הגיע אליי הפנייה הזו, תקשיב, אם אתם כבר דנים בחוק התכנון ובנייה, אנחנו שכחו להאריך את האפשרות להמשיך לשים מיגוניות, ונדבר איתך בימים שגם היו טילים גם כן באותה תקופה. ואני אמרתי, רגע, אנחנו כרגע נמצאים בחוק ההסדרים, אנחנו מטפלים באותו חוק, סעיף אחר, אני מוסיף את זה כהסתייגות שלי לתוך הצעת חוק, ונאשר את זה. כמובן שמנהל התכנון וכולם רצו את זה, כי אחרת אי אפשר היה למגן, להוסיף כן, היום אפילו
במקום,
בטונדה
יכול...
אחת.
כן.
הגיע לישיבה הזאת באופן מיוחד.
יועץ משפטי
משרד האוצר.
שאמר לך לא.
שהסביר לי שאסור לי לעשות את זה, כי זה במסגרת דיון אחר, אבל אמרתי לו, אנחנו פתוחים על חוק תכנון ובנייה. לא משנה, לא שמעתי לו. גם לא הלכתי לכלא, אני גם לא אלך לכלא, אז תהיה רגוע.
איזה דבר.
לא שמענו לו.
אז תגיד, אתה יודע מה?
ובסופו של דבר, זה עבר.
אתה יודע, זה מרגיז.
זה מיגוניות הושמו בימים האלה, וכזה דבר חשוב. אז אתה בא ואומר, תקשיבו, נתתם בסוף לפוליטיקאים לנהל את המדינה, הרי אין החלטה אחרת, כרגע זה פוליטיקאים מנהלים את המדינה, הם משלמים מחיר גם בבחירות וכו'.
תראה איך השלמת.
תנו לנו לנהל.
תראה איך השלמת את מה שאני...
תייעצו לנו, אבל אל תכתיבו.
אתה יודע, אני אספר לך עוד משהו. לפני משהו כמו 3 שנים, אחד מהיועצים המשפטיים אמר בישיבה של ועדת כלכלה, אני חושב שזה לא רק שזה לא בסדר, זה אפילו לא חוקתי. שאל אותו יושב ראש הוועדה, מה לא חוקתי פה? אז הוא אומר, לא הבאתם את זה לדיון. אז הוא אומר, הנה, זה בדיון עכשיו, מה לא בסדר פה? ואז הוא אומר, אני מתנגד. ויושב ראש הוועדה אמר, אני לא מבין, אתה מתנגד, אבל אין לך קול בוועדה. אז הוא אמר, אז אני אנסה להשפיע על חברי הכנסת, כי...
זה בסדר.
אמר לו, יושב ראש,
בסדר.
דבר.
זה בסדר.
דיבר, 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 דיבר. בינינו, דיבר שטויות. כולם ככה, אתה יודע, עשו... אוקיי, הצבעה, כולם הצביעו בעד. אתה יודע מה הוא עשה אחרי זה? טוב, אתם יודעים מה, אני מקבל את זה. אבל בתנאי שאתם יודעים, כשתגיעו... לפעמים היועצים המשפטיים לוקחים להם את הזכויות שלא קיבלו בחוק.
נכון, ולא כולם אגב, לא כולם.
לא, 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 בוודאי, אבל, זה פה אחד, שם אחד.
אבל זה בדיוק.
זה לא רק שזה לא כולם, זה רובם לא.
העניין. וזה כל הסיפור של כל ה... זה אנחנו למדך עוד פעם, אנחנו לא הסיפור שלנו, רפורמה משפטית, זה לא... אבל יש כאן דבר אחד.
טוב, בוא נדבר על החקיקה.
האיזון בין הדברים, אחרת לא נוכל לעשות שום דבר, אף אחד לא יוכל לעשות שום דבר.
כן, רק אני אוסיף דבר קטן, לשאול, בנושא של ביטול או צמצום העילה, עילת הסבירות, איך אתה חושב בית המשפט יגיב? כי הרי בעצם מדובר בחוק יסוד, ובחוקי יסוד בית המשפט כמעט, או אני לא יודע אם אי פעם...
לא נגע.
לא נגע, נכון? צודק. מה יקרה במקרה הזה?
אני לא בוחן כליות.
השערה.
שוב, אני אומר, אנחנו גם רואים את ההכנה התקשורתית לעניין הזה שמתחילים. הרי לפני כמה זמן תמיד אמרו...
התקשורת רוצה להשפיע על בית המשפט?
הפוך, כשדיברו... כן, קודם כל כן. כשדיברו על המהפכה המשפטית, דיברו הרי על חוקי יסוד, לפני שהיה עכשיו הדיון הזה. ואז אמרו, למה אתם עושים כזה רעש, מהפכה משפטית, וצריך את כל הדברים האלה? בכל מקרה, בגץ בחיים לא נגע בחוק יסוד. עכשיו, מתחילים להכשיר טיפה את השטח, אני מאוד מקווה...
זה לא רק זה, התנועה לאיכות השלטון הגישה בגץ נגד החקיקה.
אני אומר דבר אחד, תקשיב. אנחנו בסוף עם אחד, שונה, חלקים שונים אחד מהשני. אז נכון שהיום, במיוחד לאחרונה, משתמשים הרבה במילים אחים אנחנו וזה. אנחנו אחים, זה נכון, אבל לא צריך להגיע לקטע הזה רק של אחים. אנחנו כאן ביחד, שונים, עם השקפות עולם שונות. אם אנחנו לא יודעים לכבד דברים הדדיים, לכבד שונות, ולא לבוא ולהגיד, אני רוצה דמוקרטית ויהודית, דמוקרטית כמו שאני חושב בדיוק, מאלף ועטף, ויהודית בדרך שלי היהודית. ואין אחרים, אחרים לא קיימים. לא צריך להיות אחים בשביל זה. אנחנו חיים ביחד. אם אנחנו חיים ביחד וחפצי חיים, אנחנו צריכים להגיע להבנות, צריכים להגיע לזה. אחד הדברים שקיימים לצורך העניין הזה, זה סטטוס קוו. זה הבנה בדברים מסוימים שאף אחד לא יכול לשנות את השני. אני יכול רק להשלים עם דברים ולראות איך אני עושה את זה, מבלי לפגוע במדינה באופן כללי.
הצעת חוק יסוד, לימוד, תורה, שירות משמעותי. גיחכת.
תראה, אני לא גיחכתי, אני גיחכתי קודם כל, כי באמת הטיימינג לא היה טיימינג, אנשים עשו מזה כאילו, זה, אתה יודע, כשאתה מגיש הצעת חוק, זה לוקח לה חודשים עד שהיא עוברת את כל
הנושא. מה החוק הזה אומר?
והונח. ואגב, ההצעה הזאת כבר הונחה גם קודם. ההצעה הזאת, למרות כל מה שנאמר בכל הדברים, קודם כל היא כרגע לא רלוונטית. יכול להיות שהיא תהיה רלוונטית כשיגיעו לחקיקה הכוללת של חוק הגיוס עצמו, ואני אסביר גם למה. החקיקה הזאת לא מדברת על השוואת תנאים והשוואת זכויות והשוואה של הדברים האלה.
ככה התקשורת לימדה אותה.
נכון, אז אף אחד מהם לא קרא את החוק. אף אחד מהם לא קרא את
זה. אז תגיד לי מה החוק אומר.
אני אגיד לך מה הוא אומר בגדול. הוא אומר בגדול שלימוד תורה הוא גם ערך. הוא גם ערך שבעצם...
מה רע בזה?
עכשיו, מה רע בזה? יגידו אחרים שזה רע. נגידו אחרים טוב.
אני רוצה להסביר לך טכני.
אני רוצה לדבר
לך. אתה רץ מהר, אני רוצה להבין.
אבל אני רוצה דווקא את הטכני ואתה תבין. כל הנושא הזה של החוק יסוד לימוד תורה, אם הוא יעלה בכלל, כרגע זה לא רלוונטי בכלל, הוא בא בעצם כחלק מהנושא של פתרון של חוק הגיוס. שאנחנו יודעים את המצב.
זאת השאלה הבאה.
זה אחד הפצעים הפעורים שיש בתוך החברה, הם קיימים, הרבה פוליטיקאים מתפרנסים מזה כבר שנים, על גבי שנים, אף אחד מהם לא הביא פתרון לזה, ואף אחד מהם לא יודע להביא פתרון לזה. יש פה פצע שצריך לדעת איך לטפל בו. הנושא הזה של חוק היסוד, היה רק כרעיון, כחלק מהפתרון, שבעצם בא ואומר דבר אחד, אם אתה טוען שאין שוויוניות לגמרי, בגלל העניין הזה שחלק מחויבים ללכת, וחלק לא מחויבים, אם אתה אומר שוויון, למה אין שוויון? בגלל שפה יש ערך ופה אין ערך בכלל, אז בא החוק ואומר, גם לזה יש ערך. לא שאנחנו הולכים לקבל תנאים של אחרים, לא שלימוד התורה הוא שווה בבחינה חוקית רעיונית לזה, אלא מה זה בא ואומר שזה מגיע מתוך משהו מסוים שהוא ערך, לא מתוך השתמטות, לא מתוך זה מה, אנחנו שומרים על הילדים שלנו יותר, ושמים אותם לידינו, זה, ככה מכירים את הציבור החרדי, המתנדב הראשון בכל דבר, המוסר נפש בשביל השני בכל דבר, יש לנו בעיה אידיאולוגית שמלווה אותנו מקום המדינה, לא לפתור אותה, לא בשידור הזה, אבל לא רוצים לפתור אותה, אתה יודע, אני אמרתי לא מזמן, אמרתי את זה לחבר'ה של הפיד שיש לי יחסים מאוד טובים איתם, שיש לי הרגשה שהוא לא רוצה לגמור את התיק הזה לעולם, את הנושא הזה שגיוס בני ישיבות. אתה יודע למה? אתה מכיר את הסיפור על עורך דין שנסע לחוץ לארץ ונתן לבן שלו לנהל את העסק?
אמר לו התפר...
והוא הלך ואבא שלו נסע, חזר אומר לו, אבא, פתרתי לך תיק של 25 שנה, אתה כבר מטפל בו, גמרתי אותו, בפשרה סידרתי הכל.
השתגעת, מה עשית?
תגיד, אני מתפרנס מזה כבר 25 שנה והרקת לי את התיק. הם לא רוצים לפתור את זה, הם רוצים רק את השסע עוד פעם, בדבר הכי עדין, בדבר הכי עדין שקיים, במערכת יחסים של אוכלוסיות שונות, מאמינות, זה מגיע מאמונה. תאמין לי שזה מגיע מאמונה ולא ממשהו אחר.
אני אגיד לך משהו.
לכן חוק לימוד, חוק יסוד לימוד תורה, הוא עניין טכני שהוא עלה בזמנו כחלק, הוא לא כרגע רלוונטי, אני לא בטוח שהוא יהיה רלוונטי בחקיקה, אבל את נושא הגיוס צריך להוריד מהשולחן בצורה הזאת, שרק מתפרנסים מזה בשביל להביא עוד כמה מנדטים קצת לזה, ועוד כמה מנדטים קצת לזה בכל מערכת בחירות. כי כולם יודעים, כל מי שבא עם כל ההכרזות הכי גדולות, לא הביא פתרון לעניין הזה. לא היה פתרון לעניין הזה.
תראה, אתה גם לימדת אותי משהו עכשיו. אתה יודע, לפעמים כשאתה רואה באמצעי התקשורת, צופה באמצעי התקשורת, אתה רוצה ואתה שומע מה שמכריחים אותך לשמוע. והשאלה היא מופנית אליך. אתה כל כך ורבלי, הוא מסביר את זה. למה אתם לא מתראיינים יותר? למה אתם לא נותנים את הסברים שלכם לדברים שהציבור לא יכול לקבל ולא מבין את זה ממקורות אחרים.
אני אגיד לך למה. אמרתי לך, אני מנהל ועדה, אנחנו עושים הרבה דברים טובים לעם ישראל.
אנחנו עכשיו מגיעים לזה.
מעביר חוקים. וכמעט אף פעם הבקשות לרעיונות מגיעים רק שיש משהו עניין חרדי או לא חרדי. אותם לא מעניין מה אני עושה בקשר ראש ועדת הפנים. אותם לא מעניין מה עזרתי לנכים ומה עזרתי לקשישים ומה עזרתי לכלל ישראל. פחות. גם אם מעלים אותי על נושא מסוים, על משכנתאות נגיד, על רפורמה שאני קידמתי ביחד עם בנק ישראל, שנכנסת עכשיו בימים אלה לתוקף, של המחזור, רגע, גם אם יראינו אותי, אז הם יגידו לי, בוא תעלה לערוץ זה וזה.
אף אחד לא עושים את זה.
לא, הוא יעלה, הוא ישאל אותי שאלה אחת על זה, ואז יעבור לדברים אחרים, ולא לדברים אחרים, לדברים אחרים
שבתוך
שנייה אתה מותקף, וכששמים לך את הדברים שאי אפשר לפתור ברעיונות
של שתי דקות,
לא רוצים לשמוע באמת.
טוב, אז הרעיון...
אומר, אבל אנחנו, נציגי הציבור החרדי, צריכים להיות צנועים. אנחנו מבינים, יש דברים שהם באמת פצעים פתוחים. יש דברים אבל שרוטפים אותנו על לא עוול בכפינו, רק על הצורה שלנו, לא יותר. רק על הדמות שלנו, על הצורה שלנו. לא דבר איתך על כל הגזענות שקיימת נגד הציבור החרדי, בהתבטויות של מוטיסי דם,
אתה יודע איך קוראים לזה? אתה יודע איך קוראים לזה? קוראים לזה אנטישמיות.
נכון, ואני הגשתי חוק להכליל את העניין הזה בגזענות. לא חלמתי שאני אבקש להכליל בגזענות לא רק צבע אור
במדינת ישראל, במדינת העם היהודי,
רקע דתי והגדרה חרדית. לא האמנתי שאני צריך לעשות את זה.
טוב.
אז זה נכון, אנחנו שונים, יש לנו דעות שונות, זה מגיע מערכים מסוימים, יש לנו ים של ערכים, כמו שלכל אחד אחר יש את הערכים שלו. אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני אכתיב מה אני רוצה. בשביל זה יש כנסת, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש איזונים בין הדברים הללו, בשביל זה בקדנציה כזאת.
יעקב, יש לי המון מה לשאול אותך על החקיקות שלך.
אם זה רק מראה לך שאי אפשר להסביר את הדברים ברעיון.
ואנחנו ברעיון של חצי שעה.
וואו.
אבל יש לנו עוד הרבה זמן כדי לסיים את הדברים שאני חושב שהם חשובים. תראה, אמרתי שבדקנו, ואתה סיין החקיקות. אבל שמתי לב לדבר נורא מעניין. יכולים לצעוק מה שרוצים בתקשורת. אני בדקתי את כל החקיקות שלך. רובם הגדול זה לא חקיקות פרסונליות או חרדיות או כאלה שנועדו לחוק שיעזור לחרדים. ואני רוצה לדבר איתך עכשיו על כמה וכמה חוקים. פטור ממס שבח ורכישה לדירה הנרכשת עבור ילד יתום.
כן.
מה זה קשור לחרדים?
זה קשור לכל אזרח שמתייתם.
בבקשה, אז תסביר.
לכל אזרח שמתייתם הוא...
תסביר, בקצרה יש לי כמה חוקים.
כן. במס רכישה, אדם לא יכול לקנות דירה לילד מתחת לגיל 18, כי זה בעצם הפך להיות איזשהו...
מסחר.
מסחר כדי לאסוף עוד דירות לעתיד, נכון. רושם את זה על כל ילד.
נכון.
אבל אם במשפחה שילד, שאחד ההורים נפטר, וההורי השני גם הולך לצאת לחיים חדשים עם מישהו אחר או מישהי אחרת, תלוי כל אלמן או אלמנה, ורוצים היום לרכוש לילד מתחת לגיל 18 דירה, כדי שיהיה לו לעתיד שלו, האמא שנשארה או האבא שנשאר, רוצה שהילד הזה יהיה מסודר מבחינתו לעתיד, שיהיה לו את החיים שלו והעתיד שלו, וקונה דירה על יום השמו. הצעת החוק בעצם הורידה את ה... חסם הזה, שפה לא יצטרכו לשלם מס רכישה כאילו זה דירה נוספת כתא משפחתי, אלא זה עליו. אם הוא יתום, זה כאילו הוא בן 18. ילד בן 18, בחור בן 18 יכול לקנות דירה, ובדירה הראשונה הוא לא משלם מס רכישה. זה דבר שנותן להם את העתיד שלהם להמשך הדרך.
ראוי מאוד. העברה אוטומטית של ביטוח חיים לבנק החדש בזמן מחזור משכנתה.
מחזור משכנתה הוא אחד הכלים שכשאני התחל להתעסק בחקיקה הזאת, עוד לא היה את הריביות הגבוהות. אבל מחזור משכנתה הוא כלי, תראה, מה זה משכנתה? משכנתה זה הגנב השקט. עשית משכנתה, סגרת, כל חודש יורד לך, אתה לא בדקת. אם אתה לא בודק ואתה לא רואה, אולי אתה יכול היום לקבל תנאים יותר טובים, אולי אתה יכול טיפה להאריך את משך הזה, כל
גם
פעולה
גם
כזאת.
גם הריביות משתנות,
והריביות משתנות,
משאיר
ועכשיו
זה...
במיוחד,
בדיוק.
אם מישהו נכנס בתקופה שריבית הייתה גבוהה ורוצה לתקן את זה אחר כך בהמשך הדרך, זה פעולת מחזור. בשביל לעשות מחזור היה צריך לבוא לבנק, לחזור חזרה לבנק, לעשות אלף דברים כאלה. אני קידמתי, פה צריך טיפה סבלנות, זה חצי דקה. אני קידמתי הצעת חוק, עוד בקדנציה הקודמת כשהייתי באופוזיציה. קידמתי הצעת חוק שמדברת על מחזור משכנתה בקליק. כמו שאתה יכול להעביר היום חשבון מבנק לבנק, ואתה לא צריך להגיע לבנק הזה. הם עושים את זה ביניהם, אתה מורה להם למי אתה מעביר, וזה עובר. כמו שעשו ניוד בסלולר של מספרים, אותו דבר, גם במחזור משכנתה, לא צריך את כל הבירוקרטיה
הענקית הזאת. שעולה כסף.
שעולה כסף, שעולה זמן, אנשים לא נכנסים לזה בכלל. אתה צריך להביא את כל המסמכים מחדש, בודקים אותך מחדש על הכל. למה? הבנקים לא יכולים לדבר ביניהם.
ואתה צריך יועץ שיעזור לך במילוי הטפסים.
אגב, הייתי בטוח שיועצי המשכנתאות יחסו עליי כי לקחתי מהם עבודה. לא, כי הם אומרים, ככה אפשר לעזור לאנשים בצ'יק צ'אק, אדם יכול לעשות את זה בצורה מהירה. והגשתי לקצת חוק, בנק ישראל באו אליי, אמרו לא, מתנגדים, לא מתנגדים. הגענו להסכמה, הם אמרו אנחנו נעשה את זה בתקנות. נתתי להם אז 4 חודשים, אמרו שאני הגענו לבחירות, אבל הם עמדו בזה. בשבוע, לפני שבועיים היה אצלי נגיד בנק ישראל, והכריז על הרפורמה הזאת. הצעת החוק הזאת שאתה אומר, היא משלימה את זה. כי יש עוד רכיב במחזור משכנתה. אתה צריך להביא עכשיו ביטוח חדש. הביטוח הקודם היה לבנק הראשון. עכשיו אני לך תבזה ביטוח חיים, עכשיו אגיד לך, רגע, הזדקנת מאז ב3-4 שנים.
יעלה לך יותר, הביטוח.
לך הסתם עלה לך, תרוץ, תלך, תבוא, תשלם יותר והכל. מה בן אדם אומר לעצמו? עזוב, אני לא ממחזר את המשכנתה. אני אשאר עם הגנב השקט הזה כל הזמן.
מי שמרוויח מזה, זה הבנקים.
וזה עבר, ועבר בקריאה שלישית, וזה ייכנס, נכנס כבר לספר החוקים של מדינת ישראל.
אתה רואה למה חשוב שהגעת לפה? יש לי עוד שאלות. לא תצא בפטור בלא כלום.
אני רוצה לומר, אחד הדברים הכי מעליבים שקורים לי, כשאני רואה לפעמים את התקשורת, ואני מסתכל, בסוף היום אני בא, מסתכל במה היה במשך היום. ואני רואה לא רק את התקשורת, אלא כמה פוליטיקאים שבאמת, אנחנו חוץ ממכבסה בשביל קולות, לשמור את עצמם מעל אחוז החסימה, אנחנו לא קיימים בכלל. זאת אומרת, החרדים דואגים רק לעצמם. החרדים ממוקדים רק בעצמם. וזה כל כך פוגע, וזה כל כך... כי בוועדה אתה לא שומע את זה. בוועדה החברים שלי, מיש עתיד, ומסיעות אחרות, מחנה ממלכתי ואחרים, באים ומדברים דברי שבח ועלה, אנחנו יודעים להתווכח ביחד, אנחנו יודעים להסכים ולא להסכים. אנחנו מקדמים דברים באיכות הסביבה. יש אצלי את יוראי,
הרצנו,
חבר בוועדה, איש ירוק, שבאמת הרבה מאוד דברים, אתה יודע כמה דברים קידמנו ביחד בוועדה, רק בחודשים האחרונים.
האמת היא שריינתי אותו והוא אמר לי את זה.
בחוק ההסדרים. עכשיו, מי משדר את זה? תגיד לי, מי מראה את זה?
אני.
לא, חרדים.
אני מראה את זה.
בסדר, אנחנו באי קטן ובודד.
לא, אי גדול מאוד.
אי גדול ובודד, סליחה.
טוב, עוד, יש. הטבות לקשישים.
תראה, הסדר היום שלנו היה... בחוק ההסדרים, כל נושא
כן.
של פינוי בינוי, התחדשות עירונית וכל הדברים
הללו. ואתם מכילים את זה גם על נכים.
ואנחנו עשינו, הגדלנו את כל ההטבות של יש לקשישים. קשיש שרוצה, הרי קשיש בשבילו לעבור דירה בפינוי בינוי, הרבה מאוד אומרים לא רוצה לזוז. לא רוצה לזוז, אז תוקע שכונה שלמה. עשינו הטבות, הגדלנו את ההטבות באחוזים ניכרים, גם בהטבות מס, גם באפשרות שהקבלן יהיה מחויב לתת לו עוד דירה, וגם דירה פלוס כסף. הגדלנו את זה בצורה משמעותית, נתנו את כל ההטבות, והגדלנו אותה בצורה משמעותית מאוד, ועל הדרך עשינו עוד תיקון. אמרנו, לא רק קשישים, גם נכים מוגבלים ברמה קשה, תחשוב נכה שגר בבית, בית שמת למפול, שכונה שצריכה לעבור התחדשות עירונית, כי אגב, התחדשות עירונית זה העתיד שלנו, זה העתיד של הפריפריה, זה העתיד של מדינת ישראל, התחדשות עירונית, הורדת המבנים הישנים והקמת מבנים חדשים, אבל תדאג לאוכלוסייה. אנחנו במהלך חוק ההסדרים, זה לא היה במה שהממשלה הביאה לנו. תוך כדי דיבור אנחנו מכניסים את ההטבות הללו. דיברנו...
ואז לא קופץ היועץ המשפטי ואומר, זה לא בסדר היום?
תראה, אני אומר לך עוד פעם, יש יועצים משפטיים, הם אומרים את דעתם, זה בסדר, אני שומע, אנחנו שומעים אותם. אבל יש הרבה יועצים משפטיים שהם פרקטיים. הם, תראה, ביום שקיבלו אותם לעבודה, יש כאלה ששכחו שאמרו להם שהוא יועץ משפטי, ולא שופט. ולא שופט. שופט אומר, לא. יועץ משפטי בוועדה צריך לראות איך כן, ואני רוצה לומר לך, ואני משבח את הייעוץ המשפטי, אני מקווה שאני לא מקלקל להם, שוועדת הפנים והגנת הסביבה, שבאמת מקדמים איתנו דברים, נותנים לנו לקדם דברים, והדברים הם לכלל עם ישראל.
תראה, ראיתי משהו שנורא נגע לליבי, אמנם זה היה מזמן, אבל נורא נגע לליבי. הגיעו קבוצה גדולה מאוד של אנשים להפגין נגד החרדים בבני ברק. וזה היה כמדומני ביום חמישי בערב. זה בימים שבבני ברק, ואני מכיר קצת את בני ברק, נשים, גברים הולכים לקניות, זה יום כזה, יום מיוחד, לפני יום שישי, לפני שבת.
יום אינטנסיבי.
יום אינטנסיבי, ותנועה ברחובות וככה, והגיעו קבוצה של אנשים להפגין נגד החרדים בבני ברק, או נגד המהפכה אם אתה רוצה, בבני ברק.
לא נגד החרדים, רק השתמשו בחרדים.
בסדר, אבל ככה הם לפחות הציגו את זה.
כן, כן.
והחרדים יצאו מהבתים עם סירים של צ'ונט ושתייה ואוכל, והשמיעו להם את אחד השירים הנוגעים ביותר ללב, שלום עליכם, מלאכי השלום, ועמדו שם אנשים ובחו. חילונים שבאו להפגין. מה זה צריך להיות? אתה ראית את זה.
ראיתי את זה, ואני שמח.
זה היה מרגש, לא?
אני שמח שהציבור שלנו באמת הוכיח בגרות, למרות שחשנו
פחדו
מאוד, חשנו מאוד פגועים, כי הרי שוב משתמשים בנו. משתמשים בנו. אז הייתה אותה תקופה במחאה שהיו צריכים, מה שנקרא, להשאיר אותה באש גבוהה יותר. אז יפנו את זה לחרדים, ושוב לוקחים דברים שהם באמת פצעים פתוחים שקיימים בגלל הבדלי גישות והבדלי זה. ובאים אל להטריס נגד הציבור החרדי, והציבור החרדי כך הוא עשה. אני אומר לך דבר אחד, מי שנמצא באזור חרדי או בחיים חרדים, יודע את הקבוצתיות, יודע את זה שדואגים לכל בן אדם, בין אם הוא חילוני, בין אם הוא דתי, בין אם הוא ההתנדבות והרצון, זה ב-DNA, זה לא רק אצלנו, זה גם במקומות אחרים. לנו יש בעיה, אותנו צובעים בשחור. לוקחים את צבע החליפה,
אתה יודע, אני שומע את זה.
לוקחים את צבע החליפה,
אני רוצה לספר.
וצובעים אותנו.
יעקב, אני רוצה לספר לך משהו.
הייתי מגיע לדיונים מקצועיים במקומות, וכאלה שלא הכירו אותי, הייתי עוד ראש עיר צעיר. היו מתלחשים, כן. מה הגיע לפה? הרב, המוהל, מסדר קידושים. הוא, לא יכול להיות שהגיע פה ראש עיר, לא יכול להיות שהגיע אדריכל אולי, לא יכול להיות להגיע מישהו שהוא איש מקצוע בדיוק כמוכם, כי מתייגים אותך ישר לפי איך שאתה נראה. וזה פוגע.
יום אחד, אחד החברים שלך, אמר לי, עשית פעם שבת בבני ברק? אמרתי לו, עשיתי פעם לפני הרבה מאוד שנים. אז הוא אמר, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשבת. והגענו ביום שישי, ועשינו שם את השישי שבת עד מוצאי שבת, ויצאתי משם, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, משהו שלא הכרתי, ושונה, ואני מכיר את הציבור הדתי, חרדי, מכיר טוב אפילו. אתה מכיר את עברי, אתה יודע שיש לי גם... היה לי קשר מאוד אדוק, אבל יצאתי משם, ואשתי אמרה לי, אנחנו צריכים לעשות זה עוד פעם. ואנחנו אנשים לא חרדים, ואנשים אפילו לא יודעים כמה דברים יפים יש ביהדות, שזה מגיע לכך של ערבות הדדית, וגמחים, וסיוע לנזקק, וכל מיני דברים שאנשים לא מודעים להם. אבל אתם יודעים, אתם צריכים יותר לצאת לציבור, יותר להסביר, כי אנשים...
היום יקראו לזה הדתה. אני שואל אותך, אלה שירחו אותך,
למה הדתה?
באו ואמרו לך, מה לעשות?
אף אחד לא ניסה להשפיע עליי.
מה לעשות בבית אצלך?
אף אחד לא ניסה
להשפיע. מישהו בא להגיד לך, מה יהיה השקפת עולמך?
לא, לא.
אבל זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. יש מערכת שלמה של... אנשים פוליטיים שאמרתי לך מתפרנסים מהמנדטים הללו.
תשמע, הזמן שלנו תם, אני חייב, אבל יש לי עוד מלא שאלות. תשמע, הרחבת צדק חלוקתי. קצר, יש לי עוד כמה.
חבריי מהמפלגות הערביות חשבו שזה עניין לאומי. מדובר על דבר אחד, יש צדק חלוקתי, יש אזורים שבהם יש אזורי תעשייה, שהמדינה הקימה אזורי תעשייה, ומאפשרת בנייה של אזורי תעשייה, שהם נמצאים בשטחים פתוחים, במקומות של מועצות מקומיות רחבות שאין הרבה אנשים. לידם יש ערים שבערים האלה אין את המרכזים המסחריים.
אבל נסביר.
מי שמפרנס את הערים האלה, זה התושבים של הערים הללו.
ולא רק זה.
משרד הפנים עשה כבר לפני שנים רבות.
מענקי איזון.
דבר
שנקרא,
לא.
היה מענקי איזון.
מענקי איזון זה דבר אחד, זה הולך לפי פרמטרים אחרים.
נכון.
הוא עשה צדק חלוקתי, זאת אומרת, לוקחים אזור תעשייה, מחלקים את ההכנסות שלו, בין המועצה המקומית ששם בשטחה נמצא המקום, ובין העיר שנמצאת ליד, שהיא בעצם מפרנסת את המסחר. וזה רץ הרבה שנים, וזה דבר טוב, כי זה מאזן בסוף גם את התקציב. מה שאני הכנסתי, מתברר שמעבר לקו הירוק, זאת אומרת, אם יש לך מקום שאתה רוצה להעביר את אותם הכנסות, לעשות את אותו הסכם, עם עיר שנמצאת בקו הירוק, בתוך הקו הירוק, ליישוב כזה או אחר, מעבר לקו הירוק, אי אפשר. כי יש קו ירוק, קו ירוק ש... עם כל הכבוד, יש לו עניינים לאומיים והכל, אני לא מגיע בזה. והצעת החוק הזו שינתה את זה, והעברנו את זה, והעברנו את זה אפילו די ברוב קולות בוועדה, וזה עבר.
תשמע, לפני כמה חודשים... סיפר לי חבר שהוא רופא בבית חולים יחילוב, שמגיעים המון אנשים שנפגעים על ידי קורקינטים ואופניים חשמליים, והוא אומר לי, תשמע, אנשים מגיעים עם פציעות מאוד גדולות, יש לי כל יום, מגיעים לי אנשים למיון, אתה לא תאמין כמה. והם לא יודעים אפילו למי לפנות, כי אותם אופניים פגעו בהם, ברחו, ואי אפשר לזהות אותם. כשאני הייתי ילד, בתיכון, ונסעתי לתיכון עם אופניים, היה לי לוחית זהוי שאני נכון, מקבל בעירייה.
נכון.
ואתה החלטת לשנות את זה.
אני החלטתי לשנות את זה עוד בקדנציה הקודמת, הגשתי הצעת חוק על הנושא הזה של הזיהוי של הלוחות, לצורך דבר אחד. ברגע שיש לך לוחית עם מספר, יש אחריות. האבא שנותן לילד שלו לנסוע בקורקינט, הוא יודע שהמספר חשוף, וכולם יודעים שהבעלים זה האבא. אתה יכול לבוא, אתה יכול לעשות אכיפה, אתה יכול... הגשתי את זה בזמנו, לצערי הרב, משרד התחבורה בזמנו, לקח לי חודשים להעביר את זה קריאה ראשונה, ואז אמרו לו, חכה, אנחנו נעשה תקנות. ניסיתי עם השרה מיכאלי, שבסוף היא גם תמכה בזה, אבל סחבו את זה, סחבו את זה, סחבו את זה. לא משנה שחודש לפני הבחירות, אני רואה, פרסום של
מפלגת
העבודה,
שאלה, כן.
רפורמת האופניים של זה, לא משנה שלא נתן קרדיט, מילא, אבל זה היה בידיים שלה אחת לקדם את זה. בקדנציה הזאת, חברת הכנסת אתי עטייה שאלה אותי אם יכולה להצטרף ולהוביל את הצעת החוק הזאת שלי, אם אחר אני היום יושב ראש ועדה,
נכון.
אמרתי לה, תלכי, אני אצמיד גם את החוק שלי, אנחנו ניכנס לדיונים על זה בזמן הקרוב מאוד, דוד ביטן, שראש ועדת כלכלה מחובר לזה, הסברתי את זה גם לירים לוין וגם לשרים אחרים שבאו לשאול. הדבר הזה יתחיל להסדיר את המקום. בלי רגולציה מסובכת. זה מספר לכל החיים, לא כל שנה אתה צריך לחדש אותו. אתה לא צריך טסט וכל הדברים הללו.
אגב, מכוניות,
אבל יש זיהוי.
מכוניות פקח. באירופה, מכוניות באירופה. זה מספר לכל החיים.
נכון, אז השיטה הזאת נעשה לפחות כרגע.
למה שלא תחילו את זה גם על
זה? יש לי הרבה עבודה, אתה רוצה להביא לי עוד עבודה?
אני תמיד אביא לך עוד עבודה.
אני לא רוצה לתת תשובה בלי שאני בחנתי, אבל אני אומר, באופניים זה פיקוח נפש.
נכון.
זה פיקוח נפש. עכשיו, ברגע שזה יוסדר, ברגע שיודעים את הלוחית, יודעים מי המזוהה, מי בא לזה, אתה לא יכול להעביר את זה ממישהו למישהו. לא תוכל לתת את זה לילד בן 14 לנסוע, כי אם הוא יתפס, אתה יודע מי ייכנס? לא הילד. האבא. אחריות הורית. ממילא פיקוח יותר טוב, משוואה, הצלת חיים.
שאלה אחרונה. חוק התשתיות הלאומיות.
במסגרת חוק ההסדרים, אנחנו קיבלנו לידינו את חוק התשתיות הלאומיות. יש במדינת ישראל מצב לא נורמלי. אתה צריך להעביר רכבת, אתה צריך להעביר מטרו, אתה צריך להעביר קווי חשמל, קווי ביוב, מנהרות תשתיות.
הוא אומר לך בן אדם, לא רוצה.
ואז... פה העירייה אומרת לך ככה, המשרד הזה צריך לתת תשובה למשרד ההוא. לקחנו את כל...
אדם לא רוצה להזיז את ה...
לקחנו את כל נושא התשתיות, והכנסנו בו הקלות עם, כמובן, מה שצריך לשמור כדי שגם לא תהיה הפקרות תכנונית, זה דבר שאסור לתת אותו. עשינו שם הרבה מאוד עבודה, הרחבנו אותה, אנחנו אומרים דבר אחד, מדינת ישראל חייבת להתקדם. תשווה אותנו מול ערים, מול מדינות אחרות באירופה, אפילו שמפגרות מאיתנו בסטארט-אפ ובכל הדברים האלה, אבל תשתיות יש להם. אנחנו בשביל לעשות תשתית, אתה צריך שהראש העיר הזה יהיה במצב רוח טוב, והפקיד ההוא במשרד ההוא יהיה במצב רוח טוב. אגב, אותו דבר גם רישוי עסקים. רישוי עסקים לבעלי העסקים. אנחנו היום ביחד עם השלטון המקומי. ממשיכים את הרפורמה שנעשתה אז, ופותחים אותה, מנסים לפתוח אותה עד כמה שאפשר. כמה שפחות רגולציה. ואני רוצה לומר עוד דבר אחד, ובתשתיות הכנסנו עוד דבר. מתברר שלהקים בית חולים, או לבנות אגף חדש בבית חולים, אתה צריך לעמוד בתור בוועדה מחוזית, או בוועדה מקומית, ביחד עם, מרפסות, עם בניינים, עם שכונות. אנחנו בהצעת החוק הזאת, בחוק ההסדרים, הכנסנו שבתי חולים יקראו תשתיות לאומיות, וידונו בוועדה מיוחדת בוותל. בתי חולים זה תשתית לאומית חיונית. העברנו את זה. הצעה שלנו תוך כדי לא הופיע בכלל בהחלטת הממשלה. אלה דברים שאנחנו עשינו. אנחנו שם לטובת כל עם ישראל. אני לא מתבייש גם לעזור לאחי החרדים. בשביל זה נשלחתי. אני עוזר לאחי החרדים, אנחנו עוזרים לערבים, אנחנו עוזרים ליהודים, דתיים או חילונים, זה לא משנה. שם אנחנו. ואם אני יכול לנצל את השאלה האחרונה הזאת ולומר, לפני שאתם מתחילים לדבר על חקים החרדים, או על החרדים בכלל, אבל במיוחד על שליחי הציבור, כי אנחנו הכי פגיעים, תפתחו גוגל, תסתכלו איזה הצעות חוק קידמנו, באיזה ישיבות השתתפנו, כמה חרוצים אנחנו, האם אנחנו רק סקטוריאליים, או שמסתכלים רחב, גם על הסקטור שלנו, אבל גם על כולם. אתה תראה ויראו מלחמות שכם אל שכם, עם מרץ בזמנו. דוב חנין, רחוק ממני, חבר הכנסת לשעבר, כמתחווי קשת בענייני השקפת עולם. אבל אתה יודע כמה דברים טובים קידמנו ביחד? הצעות חוק שלי, שלו, חבר הכנסת גילאון, זיכרונו לברכה, שהוא שמאלן, אתאיסט, אבל מה זה קשור? תפסיקו למדוד אותנו כל הזמן על הזקן, ועל הכיפה, ועל הפאות. עזבו את המילים, אחים אנחנו, עזוב, זה כבר נהיה שחוק, כבר לא כדאי להגיד את זה. אנחנו נמצאים באי הזה שנקרא מדינת ישראל ביחד. אנחנו שונים, אנחנו נשאר שונים, אם נכיר את השונות, ונכיר בה, נכיר בה, ולא נתפוס את הכל כולה שלי, יהיה לנו גם חיים טובים ומשותפים.
אדוני, נעמת לי מאוד.
תודה רבה.
אני לא מעזר בפעמים.
אני יודע. קשה לעבור את הביקורת.
יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת יעקב אשר, שרק תהיה בריא.
תודה רבה ושבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.